אנחנו נמצאים בדף פד עמוד ב. לפני שבוע למדנו נזק, כלומר לא את ההקדמה לכל פרק החובה. זה עין תחת עין, אבל עין תחת עין זה החובה שבמשנה נקראת נזק. ועכשיו אנחנו באים לחיוב השני שבמשנה, שזה צער. יש, לפני זה יש גמרא, בהתחלה של פידלד, בסוף פידלד עמוד א', התחלה של פידלד עמוד ב', שמדבר על נושא שליחותיו, כלומר, האם גובים, מה גובים בחוץ לארץ? בגמרא זה נקרא חוץ לארץ, לנו זה אומר בזמן הזה שאין סמוכין. זו סוגיה שהיא טבוע בתחילת מסכת סנהדרין, ולכן אנחנו החלטתי לא לעסוק בזה, אני מקווה שקראתם ולמדתם, אבל אנחנו בשיעור, אנחנו ממשיכים בקטע שאחרי זה, לקראת החלק האחרון של פד עמוד ב, וזה צער. במשנה כתוב, צער, קבעו, בשפוד, או במסמר, ואפילו על ציפורנו, מקום שאינו עושה חבורה, עומדים כמה דם כי יוצא בזה, רוצה ליטול, להיות מצטער כך. במשפט הקצר הזה יש שני נושאים. אחד זה הגדרת אופי המקרה, שבו יש חיוב של צער, כבר או בשפוד או במסמר, אפילו על ציפורנו, ובאת יש את איך עושים את החישוב. זה בדיוק מקביל למשפט של נזק, בחלק הראשון של המשנה, שהיה כתוב מה זה נזק, סימת עינו, קטע את רגלו, את ידו, שיבר את רגלו, ואז היה כתוב שרואים אותו כאילו עבד נמכר בשוק. אז השיטת העומד כאן הוא שונה. שם מוכרים בן אדם כמותו, כאילו עבד נמכר בשוק, וכאן כתוב כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול להיות מצטער כך. אנחנו נדבר על שני הנושאים האלו, הגדרת המקרה ו... הערכה, איך מעריכים תשלום של צער. אומר הגמרא בפדל עמוד ב', קבעו בשפוד או במסמר, צער שלא במקום נזק, משתלם מנתנה. המשנה לכאורה יחדה את המקרה במקרה שזה צער טהור, קבעו בשפוד או מסמר ואפילו ציפונו, מקום שאינו עושה חבורה. ואז משמים רק צער. והגמרא אומרת שזה חידוש. מי הוא זה שסובר ככה? זה אומר, כבר אומר שייתכן שתהיה מחלוקת. אחרי הגמרא באמת מסתפקת בנקודה הזאת, אם מישהו כן חולק או לא חולק, אבל יוצא עם הגמרא שזה בכל זאת חידוש מסוים. אמר רבא, בן עזאי היא דתניא רבי אומר קביעה נאמרה תחילה, בן עזאי אומר חבורה נאמרה תחילה. הניסוח הסתום קצת, של המחלוקת הזאת, קביעה נאמרה תחילה, או חבורה נאמרה תחילה, בפסוק כתוב את שניהם, קביעה תחת קביעה, חבורה תחת חבורה, פצע תחת פצע, וכן הלאה. אז הגמרא רצתה להסביר את זה, שאחד מהם סובר, בן עזאי סובר, שזה בא להגיד שצער שלא במקום נזק חייב, אבל רבי סובר שצער שלא במקום נזק פטור. הגמרא מציע להחליף את השיטות, שזו, וזה אפשרי, כי ממילא מילים לא כל כך מובנות, וזה לכאורה המטרה היא שכדי שהמשנה שלנו תהיה רבי ולא בן עזאי, שרבי יהיה זה שמחייב, וההצעה השנייה בגמרא זה ששניהם מחייבים. יוצא לפי הגמרא שיש שיטה או הווה אמינא שצער במקום נזק חייב, אבל צער במקום, שלא במקום נזק, פטור. זה אומר, לפי הצער הראשונה בגמרא, תירוץ הראשונה שבגמרא, אז בן עזאי מחייב בצער במקום נזק, אבל פוטר בצער שלא במקום נזק. השאלה היא, כמובן, מה הסברה? אם אתה חייב בשביל צער, אתה חייב בשביל צער, מה זה משנה שיש עוד חיוב? אני חייב בשביל הנזק, דהיינו, עצם הפגיעה, נניח, אני, מקרה הראשון שבמשנה, סימת עינו, כיתה את ידו, שיבר את רגלו. אז אתה חייב נזק בשביל זה שאין לו עין, אבל זה גם כואב. אז צריכים לשלם גם על הצער. למה אם משלמים על צער שלא במקום נזק, יש ספרה או יש שיטה, ובוודאי שיש אף מילי בגמרא שלא חייבים על צער שלא במקום נזק. תוספות שואל שאלה אחרת. תוספות דימטריות צער שלא במקום נזק, הוא שואל, אבל הוא לא שואל פה, פירשתי בסוף פרק ב', מה השאלה שמה? בדף חווה ועמוד ב', תוספות דמתחיל היי, תוספות מאיר, שהגמרה שמה כתבה בדיוק ההפך. חווה ועמוד ב', הגמרה שם כתבה, שורה הראשונה של הגמרה, תלת וחיסקיה אמר קרא פצע תחת פצע לחייבו על השוגק מזה במסכן רצון. שואל הגמרא, האם היא באה אליי ליתן צער במקום נזק? הגמרא אומרת, וזה בעצם גמרא שלנו בדפיהם אל א', רק שתוספות הוא שם בפרק שני, שיש לימוד מיוחד לחייב על צער במקום נזק. משתמע מכך ש לחייב על צער שלא במקום נזק, זה פשוט. אז זה כתוב פצע. אבל פצע תחת פצע, זה בא לרבות אפילו צער שלא במקום נזק. שואל התוספות, יש סתירה בין שתי הגמרות. הגמרה בדף חווה מניח שצער שלא שצער במקום נזק זה החידוש. צער לבד, צער טהור, זה פשוט. צער ביחד עם נזק. זה חידוש יותר גדול, לכן צריכים על זה פסוק. והגמרה שלנו משתמע הפוך, שצער שלא במקום נזק זה החידוש, עד כדי כך שגם יש תנאים שחולקים ובכלל לא מחייבים. כפי שאמרתי, העניין הזה שצער במקום נזק זה חידוש, זה גמרה בתפ"ה עמוד א', שגמרה שם התחילה כבר את עניין ריפוי, מה שנגיע בשבוע הבא, אבל זה נאמר בצורה כללית, השורה האחרונה של פ"ה עמוד א', תנא, וכולן משתלמין במקום נזק, מינה נמילי, אמר רב זביד, כולו, גם צער ריפוי שבת בבושת, משלמים אותם גם אם יש חיוב נזק, מינה נמילי, צריכים לזה מקור, אמר רב זביד, משמעין הרוב, המקרא פצע תחת פצע, להתאנצה במקום נזק, וכנראה, למרות שלא כתוב בגמרא, אז לומדים גם שבט ריפוי ובושת מצער. תשובת התוספות בדף חווה ועמוד ב', ויש לומר, אם אתם עוקבים עם הדף מראי המקומות, אז מספר מקום מספר 4. אומר התוספות ויש לומר, דשלא במקום נזק דלקמן, כוונה בגמרה שלנו, כלומר, הלא במקום נזק שהוא חידוש יותר גדול, היינו במקום שלא עשה רושם, כדקטני כבאו על ציפורניו. אז שם מדובר, ובנזאי חולק, על צער שאין אפילו רושם, כך הוא אומר, כבאו על ציפורניו. זה לא נשרף, אבל זה רק כאב. וצער שלא במקום נזק דהכה, הצער שלא במקום נזק של הגמרא בדף חוו, שהוא הכי פשוט, היינו על בשרו שניכר רישומו, ולא אף חטא מכספי. אז צער שלא במקום נזק של הגמרא בדף חוו, זה שיש אכן קביעה או רושם או חבורה, אבל אין חיוב תשלום נזק, כי לא אף חטא מכספי. הוא לא שרף, לא הרג, לא פגע בשום דבר. בצער במקום נזק תהכה, ומה שהגמרא בדף פ"ה עמוד א' וחווה עמוד ב' מצריך פסוק מיוחד כדי לחייב, היינו כגון דקיטה ידו בשיבר רגלו, זה אף חטא מכספי, דהו לא שמין מלא, לא מחבורה ולא מקביעה, אלא רק מפצע תחת פצע. טוב, אז תוספות מתרץ, אבל אנחנו צריכים להבין, תוספות אומר שהמקרה הכי פשוט, זה המקרה של צער במקום רושם. אני פשוט משמש במילים של התוספות, צער במקום רושם. זה חייב, זה לומדים מהמילה הקביעה. או חבורה, תלוי ב... איך קוראים את המחלוקת רבי ובן עזרא. זה לומדים מאזכור בתוך הגמרא. עכשיו יש שני חידושים. חידוש ראשון, שזה בפסוק, וזה מוסכם על הכל, אבל בכל זאת היו צריכים פסוק, זה לחייב צער במקום שלא רק עשה רושם, אלא גם התחייב בתשלומי נזק, כי אף חטא מי דמי הוא כיתה לו את היד, סימה לו את העין, או שבר לו את הרגל. ומקרה כנראה שהוא עוד יותר מסובך בכיוון השני, שאם הוא עשה צער ואפילו לא רק שלא שבר לו את היד, אלא בכלל לא נגע ביד, לא שרף, לא עשה שום רושם ביד, אלא רק גרם לצער, פשוט הכאיב אותו, אז זה מחלוקת רבי ובן עזאי, או בכל זאת, הווה מיני של הגמרא, שלא חייבים בכלל. טוב, השאלה שלנו היא מה הסברה, בסדר, תוספות מצא חילוקים, מה הסברה של שתי הקצוות? כלומר, באמצע יש לנו את המקרה של צער במקום חבורה, ובקצוות יש צער במקום נזק, חיוב נזק, וצער במקום כלום. שניהם מחודשים. עכשיו, זה שהלוכה ומייסה חייבים בכל השלושה, כי יש את הלימוד בשביל צער במקום נזק, ויש פוסקים כמו משנה וכמו שיטת רבי, שחייבים גם את צער שלו במקום נזק, אז בסדר, אז חייבים על הכל, אני מבין את ה... חייבים על צער, נקודה. אבל אנחנו רוצים להבין את הסברות ההב אמינות והלא נכונות. תמיד כשיש מצב כזה, אז באמת פסות תשאל השאלה, אם הספרה שאמרנו היא נכונה, אבל בכל זאת חייבים, או שמסקנה היא שבכלל זו הייתה ספרה, אבל היא לא נכונה לחלוטין. לכן זה יהיה חשוב מאוד לברר מה הספרה. דבר ראשון, למה שמישהו שגרם קבעו בציפורנו, מקום שאינו עושה חבורה, כמו לא עושה כלום, לא עושה רושם בכלל לפי התוספות, למה שיהיה פטור, אם אתה חייב על צער שיש בו רושם, שיש בה חבורה. אם אני חייב שני דברים, כשעשיתי, אם אני חייב, מה אני חוזר בימי השאלה, השאלה היא, מה זה אכפת לי שהוא עשה רושם? מה זה צריך לעשות עלינו רושם? מה כאן הסברה? לפתור מי שגרם לצער על ידי פגיעה ישירה, אבל זה לא ישיר סיבנים, הוא לא נתן לו מכות יבשות ככה שהבשר לא יקחיל. מה יכול להיות הסברה? יש לזכור שהגמרא חושבת שמישהו גם סובר ככה, אם זה בן עזאי, אם זה רבי. אני חושב שלכאורה, הספרה היחידה שאפשר להגיד פה, זה יהיה למדנות מיוחדת, לפחות לגבי החיוב של צער. צער שונה מכל חיוב אחר. גם מנזק. כלומר, טוב, אני משאיר את בושת בצד, כי בושת אולי זה דומה קצת, אבל ריפוי בשבט, יש באמת הפסד ממון, כפי שהרמב"ם כתב, קראנו את זה לפני שבוע, יש שם הפסד ממון, כי הריפוי עולה כסף, והשבט הוא מפסיד כסף. יכול להיות שמדינה צריך להיות גרמה, וכאן יש חידוש, אבל יש שם, הנזק הוא נזק רגיל. כן? נזק, השווי של הזרוע, אז אנחנו דיברנו על זה בשבוע שעבר, יש ודאי מקום לעלות ספרה שאין דמים לגוף האדם, אבל זה לא כך אנחנו הסברנו את זה. לאור עובדה, שבהמה שחיבלה באדם, אז חייב, ואין שם פסוק מיוחד, אז כנראה שלמרות שלא מוכרים זרועות של אדם, אבל יש כאן חפצה, והחפצה איננו, וצריכים לשלם על זה. האם זה כנס כמו הרמב״ם או ממון לפי שאר הראשונים, זו שאלה מעניינת. גם לפי הרמב״ם שזה כנס, אבל בסופו של דבר אתה משלם, עצם הדבר שאתה משלם עליו זה הערך של אותו יד. צער, אין כאן שום דבר שעולה כסף. אין כאן אלף, אין כאן הפסד ממון, ואין כאן אפילו חפצה שניתן לראות אותו כחידוש שהוא שווה ממון, או ככנס שהוא כאילו שווה ממון. לשון הרמב"ם זה שגם נזק אינו שווה ממון. אבל צער זה כלום. הבן אדם סובל, נכון, יש כאן כאב, אז אולי ליבי אומר לי שאתה צריך להתנצל, אבל המחייב כאן, שהוא מחייב של תורה, אני לא מפקפק במחייב או בחיוב, אבל זה שונה מכל חיוב אחר שמשלמים. אין כאן, הכסף לא בא במקום לא הפסד ממוני ולא הפסד חומרי. אלא, תורה חידשה, שמגרמת הצער למישהו, אתה צריך לשלם. אז ניתן היה להגיד, ובין הזה כנראה סובר ככה, שלמרות שהתורה חידשה, וזה גזרת הכתוב שיש חיוב כזה, אבל זה חייב להיות במסגרת של חובל. ואני אשאל שאלה פשוטה, שאני חושב שהתשובה היא חיובית, ולכן זה לא סתם הווה מינה. אם אני גורם צער, אמיתי, למישהו, בלי לנגוע בו, לא בגלל שאני מחמם את האוויר, אני גרמתי לו צער נפשי, אז זה פשוט שפטורים. אני מתפלפן למישהו, ואני אספר לו חדשות מצערות מאוד, והוא מצטער. זה עוד יותר טוב, זה גם שקר. כן? פעד למישהו, וציערתי אותו. לא שייך לשלם על זה. אז אתה יכול להגיד כמובן, שהתורה איכשהו חיווה על צער פיזי, כלומר צער של הגמרא שלנו זה כאב, ולא הצער פסיכולוגי. אני לא יודע למה שיש חילוק כזה, אבל יכול להיות שיש חילוק כזה. אני מביא את זה רק בתור דוגמה, אני חושב שזה פשוט שפטורים המקרה הזה. אז יכול להיות שבן עזאי סובר, שכיוון שזה חידוש, שמשלמים על צער, משלמים פיצוי על גרימת צער, אז רק חובל משלם. אם אני גורם לך צער בלי להיות חובל, אז זה גם לא גרמה. זה לא דבר שהוא שפיט, זה לא דבר, היום אנשים טובים זה את זה על עוגמת נפש. זה נקרא עוגמת נפש במשפט היום. אין חיוב עוגמת נפש בהלכה. ואינני נוטה להאמין שההבדל הוא, באמת, עכשיו אני אומר למסקנה, ולא רק אבא מין, אני לא חושב שההבדל הוא בגלל שעוגמת נפש זה בנפש וצער זה בגוף. זה לא אמיתי? מה, אדם לא סובל? אין, אפשר להגיד, אני לא יודע, אולי זה אשמתו, היה צריך להיות יותר חזק, בכאב אי אפשר. יש אפשרויות, אבל אני באמת לא חושב. בכל מקרה, הרבה מין שבן הזה הוא שצריכים שם, זה לומד, זה לא כל כך מציאות, אבל זה לומד שהוא סביר. צריכים שם חובל, שם מזיק, בצורה כללית, כדי להיות חייב. עכשיו, אני רוצה להזיר, זה לא הספרה שלמדנו בפרק הקונס. שם דיברנו על הבהמה שמזיקה. עכשיו אמרנו, למה אדם חייב הממונו? הוא לא עשה, הממון שלו עשה. עכשיו, כמעט כל שיעור, ניסיתי לדחוף את הסברה, שאתה לא חייב בשביל ממונך של הזיק, רק בשביל מזיקך שהזיק. שם צריכים שי מזיק בחפצה של המזיק. כאן, זה לא מה שאני אומר. למרות שיש איזשהו דמיון. זה לא שהגברה צריך להיות מזיק כדי לשלם צער. אני חושב שהמייסה צריך להיות מזיק. מי שמזיק, אז משלם צער. בן עזאי חושב שהגדרת מזיק זה שעושה רושם, אם אני לא נוגע בך, אז זה לא מזיק, אז גם אם נגעתי בך, אבל זה גרם לכאב בעצבים, אבל אין שם חור, או שינוי הצבע, אין שם פגיעה גופנית, אלא רק, היום היינו אומרים פגיעה עצבית, אבל אני לא בטוח שחזל חשבו על עצבים, כלומר, כאב זה משהו נפשי בחזר. אז אין פגיעה גופית, אלא רק פגיעה נפשית, אז בן עזאי חושב שלא חייבים. לא בגלל שזה לא כואב, אלא בגלל שאין כאן מייסה חבולה. וברגע שאין כאן מייסה חבולה, אנחנו חוזרים למחשבה הרגילה, שאומר שזה לא דבר שהוא שווה כסף, זה לא, זה, אתה צריך להתנצל, אבל מה פתאום לשלם על כשאין חיסרון ממון ואין חיסרון ואפילו אין חיסרון חפצה. בקיצור, אני חושב שהסברה שבין אז היו שבלי נקודה, ככה אני, עכשיו, כל מה שאני אומר זה לפי התוספות, התוספות אומר שקביעה, שצער שלא במקום נזק שלנו, זה צער שלא במקום רושם. המילה נזק כאן הוא לא שם של תשלום, אלא שם של תוצאה. לא נגרם כל נזק, ואפילו לא תוצאה ששווה כסף. כי לא הפחתה, אם היה שווה כסף, אז היית משלם. אלא אין רושם. אני אומר, הגדרת רושם זה כדי שיהיה לו שם מזק, ולכן את הפטור, כמה שמלן שלו, אנחנו מסכים כמו רבי, שבאמת חייבים על נזק. שאל אותי למסקנה, אז למה אני עדיין משוכנע שאדם פטור על גרימת נזק פסיכולוגי, והוא חייב על נזק כזה? אז כאן זו השאלה, האם הסברה הזאת עומדת למסקנה עם תיקון, או שמבטרים עליו? אפשר להגיד שהסברה היא לא נכונה לפי רבי. גרמת צער, אתה חייב. אני מדגיש לבילה גרמת. גרמת צער, אתה חייב. ואפשר להגיד שלא, הגדרת חובל, הוא לא שהוא השאיר נקודה. אז מה אם לא רואים? חובל זה אדם שפגע. אם אני נתתי לך מכה, והיא לא הייתה מספיק חזקה כדי להכחיל את הפנים, אבל כאב יש, זה כן נקרא חובל. כי הייתה כאן פגיעה או מגע פיזי. אבל אם אני אספר לך סיפור, אז זה לא נקרא חובל. זה לא נקרא חובל, ומילא פטורים. לכן אני מדגיש, אני חושב שהבדיקת הסברה של בן עזאי בהחלט יכול להיות, אני לא בטוח, יכול לתת לנו גם סברה למסקנה. הגדרה היא נכונה. צער זה לא חיוב עצמאי, גרמת צער אתה חייב. חובל משלם צער גם. הוא חייב על הצער של, של המייס החובל שלו. אבל השאלה בין בן עזאי לבין רבי היא, איך אני מגדיר חובל? בן עזאי חושב שצריך להיות מציאות, תוצאה של פגיעה, ורבי אומר, מספיק מעשה שפוגע. יש אולי מגע גופני בין שני, בין שני אנשים. מה תשואל? לכל אגם איזה קריאה אין בו נזק ממשי, אלא נפשי בלבד, ובכל זאת חייבים עליו. זה ראיה מצוינת שלא חשבתי להביא, ותודה שהבאת כי... הכל נכון, חוץ עם הסכנה שלך. הזק ריאה לא חייבים. אם אני מזיק ליד למישהו, אני לא צריך לשלם לו. הזק ריאה, הסוגיה של הזק ריאה בבבבטרה, ולא בבבקמה, זה בגלל שזה לא חיוב לשלם, זה חיוב להימנע. וזה סיפור אחר. יש שם הרבה דברים, כמו כל השני הפרקים הראשונים של בבבטרה, זה התנהגות, שגורם פגיעה למישהו אחר, ולכן אסור לעשות אותו. בביתן יחייבו אותך להימנע, לבנות קיר, לסגת, גם פרק שני, כל מיני מקרים. אבל במפורש, אדם לא חייב לשלם על, על אותה תוצאה. כי לפעמים זה, יש המקרים שהם גרמה, זה לא כל כך גרמה, זה פשוט לא נזק. זה לא מוגדר כנזק בדיני בבא קמא, בדיני תשלום. אז אני מודה שהבאת אותו, אמרתי, כי זו הראיה שאני צודק, או זה סוג של ראיה. הזק ריאה, עכשיו, שאלה רק, כיוון שאני לומד בבת השנה, זה עדיין זוכר, אז האם הזק ריאה זה, מה יהיה ההזק של הזק ריאה? זה חקירה מסובכת, כנראה מחלוקת ראשונים, האם הזק ריאה זה סבל נפשי שנגרם, ואז זה כן דומה, כן, זה סוג של צער, או שזה פגיעה ממונית. כיוון שאתה מסתכל עליו, אז הוא לא יכול להשתזף בחצר שלו. אז זה לא שהוא סובל, לא שיש לו צער, אבל אתה פוגע בערך החצר הפרטי, החצר עשוי לפרטיות. או, שיטה של הרשב"א, שזה סתם איסור. זה לא צנוע. זה כמו איסור לעשות פתח מול פתח במדבר, אוהל מול אוהל. אז צריכים לא לעשות איסורים. זה במאמר סגור, שגם ההנחה הזאת שהנחת, שמודע שם בגרימת צער, איננו מוסכם על כולם, אבל גם כן, העיקר שלא חייבים, פשוט לא חייבים לשלם. זו המילה החשובה פה. שמואל אומר, על הלב עוברים גם בהקאה. לא הבנתי את מטרת האמירה. כלומר, לפי בן עזאי, בן עזאי הסכים שאסור להקות, גם אם לא משאירים סימן. הבנתי נכון את השאלה. כלומר, קודם כל, לפי רבי זה בסדר, יש הבדל בין הקהל לבין דבר אחר. לכאורה, הלב, ברור שאסור להליב מישהו ולגרום לו צער, אבל זה איסור של, אמרת לך כמוך, עשית טוב וישר משהו אחר. הלב הספציפי של לא יוסף, פן יוסף, איסור חובה בחברו, זה רק בהקאה פיזית. אז בסדר, אז אני מניח, נראיתי נכון, זה הערה, אבל לא קושיה. הלב הוא, גם אתה מכה, רשע, למה אתה קרייך? יכול להיות שאפילו להרים יד בלי להכות כבר עברת נקרא רשע, אבל המחייב של תשלום הוא רק ב... יש הגדרה אחרת של חובר. לא חושב שהגדרה צריכה להיות אותו דבר. הראיה זה מה שרק עכשיו הבאתי, למרות שזה לא מוסכם על כל הראשונים, אבל הדרשה הידועה שלמדנו בכיתה ד' רשע, למה אתה כן ריחה? שגמרא אומרת, ברגע שהוא מרים יד על חברו נקרא רשע. טוב, לא כתוב שהוא עובר על עליו, שלא תחבול, אבל של לא יוסף פן יוסף, אבל מבחינת איסור זה מאוד מאוד דומה. אז אני לא רואה בזה קושיה. אוקיי? אז זה צד שמאל. יש סברה שאם אתה לא גורם לתוצאה פיזית, אתה לא חייב על צער. אני אומר למה? כי אין כאן מעשה חובר. הצד ההפוך, הצד שזה מפורש כאן בגמרא בהמשך, שצריכים לימוד מיוחד כדי לחייב על לא רק צער. גם צער, גם ריפוי, גם שעבה, זה אותו לימוד. אבל צריכים לימוד מיוחד כדי לחייב על כולן במקום נזק. יש סברה להגיד שאם אני משלם נזק, כלומר לא רק השארתי רושם, אלא גם אף כתי מדמי, הורדתי לך את היד, אם היית עבד, היית שווה עכשיו פחות, לכן אני משלם את התשלום הזה, אז לא משלם איתו צער. מה כאן הסברה? הסברה הזאת היא רק קו המין. כי יש פסוק, אף אחד, אם אני זוכר נכון, אין מי שחולק על הפסוק, יש רק, יש מחול בגמרא מה הפסוק, יש עוד לימוד, ואף אחד לא חולק על העצם התוצאה. אדם חייב צער ביחד עם נזק. מה כאן הסברה? לכאורה, כמו לפי הפשטות, אם אני עשיתי שני נזקים ביחד, אני חייב פעמיים. אם שברתי שתי חלונות, אז לא נגיד, כיוון שיש לי מן אחד, לא צריך לשם על השני. אז יש כאן איזושהי סברה שאומרת שצער, באמת שצריכים לדאוג גם לחייבים אחרים, הוא לא עוד נזק בשם אחר. שברת חלון, שברת גם את הלבינה. לא, שברת, שברת, אז סימה, שברת לו את היד, אז יש נזק ליד, צריכים לשלם על היד. אבל בואו אני אסביר את זה קודם כל בצער, כי זה הרבה יותר פשוט. אבל צער, יש לזכור שבעצם לא כל כך אמורים להיות חייב. מה אני אומר? בימה שהזיקה לא חייב. בימה שהזיקה לאדם, לא משלמים על הצער. אז זה בעצם לא נזק. זה לא נזק מסוג אחר. יש נזק פיזי ויש נזק נפשי. זה לא נזק. זה באמת לא נזק, זה לא נקרא נזק ולא חייבים, זה גזירת הכתוב מיוחדת לחייב פה. עכשיו, בצער זה מאוד קל להגיד את זה, בגלל הסיבות שכבר אמרנו, אין באמת פגיעה ממונית. הבן אדם הזה לא יפסיד כסף, לא יפסיד חפץ, הוא עצוב. אז זה עצוב שהוא עצוב. אבל המחייב כאן הוא מחייב של חידוש. זה קודם כל. בסדר, התורה חידשה. השאלה, מה התורה חידשה? אז כאן אני יכול להגיד שהייתי חושב שאם אין פגיעה שמחייב תשלום נורמלי, אני מיד אסייג את המילה נורמלי, אתם בטח כבר זוכרים את השיעור הקודם, אבל אם אין חיוב נורמלי כמו נזק, בואו נגיד את זה לפי כל הראשונים חוץ מהרמב״ם, שנזק זה ממש אותו חיוב שיש בבהמה שמזיקה. זה נזק. היד שווה כסף, ומשלמים על זה. כי אם הוא היה עבד, היד שווה כסף, לא כל כך, אני לא מרוויח מזה כסף, אבל הוא שווה כסף, כי הוא חפץ, כל חפץ יש לו שווי, עובדה שעבדים מוכרים. אז נזק זה נורמלי. אז אם אתה משלם, אם אתה לא משלם את זה, אז התורה בכל זאת אמרת, יש כאן פגיעות מסוג אחר. צער זה פגיעה נפשית כזאת. אז זה לא ראוי שאדם הזה יהיה פטור. אז הוא צריך לשלם צער. אבל אם הוא משלם נזק נורמלי, אז הייתי פותר אותו מהצער. כי צער איננו עוד נזק. הוא לא נזק בכלל. אז אם אני משלם למישהו על מה שעשיתי לו, אז לא צריכים לשלם על מה שנקרא היום עוגמת נפש. עכשיו, אני אומר את זה ברצינות. כלומר, אל תהיה, זה לא נכון. אני לא צריך להגן על שיטה הזאת יותר מדי. זה רק אבא מינה. הגמרא אומרת, הפסוקים אומרים שלא. אבל אני אתן לכם גם מניסיוני. ואני חושב ש... מזה שכל דיין היה לו דבר כזה. היום מישהו מגיש תביעה לבתי הדין. כלומר, מישהו מגיש תביעה לבתי משפט, מישהו מגיש תביעה לבתי הדין, עושה אותו דבר. יש שם תמיד סיף בסוף, עוגמת נפש. רוצה עוד 100,000 שקל לעוגמת הנפש. בתי הדין, מיטב ידיעתי, מתעלמים מזה. לא גובים דברים כאלה. לא יודע מה קורה בבתי המשפט, אני מניח שגובים לפעמים קצת, לפעמים לא. בלי סברה, אבל רק מהגשת הבטן. אם בן אדם תובע את הקבלן שלו, ששבר לו את הקיר ולא עשה לו ככה, וגנב ממנו ככה, והוא מקבל על זה כסף, נמיד לו עוד בנפש, תתפגר. תתושש. אבל אם היה מקרה רק של עוגמת נפש, בסופו של דבר, אין שום דבר שאפשר לחייב אותך לתאים, הוא לא צריך לתת לך כלום, כי נכון שהוא לא היה בסדר, ונכון שהוא עיקב כך וכך, אבל לא הפסעת. לא הפסעת. אני יודע, מישהו בונה לי בית, והוא גמר באיחוש על שנה, רק אחרי שאני רדפתי אחריו בכל מקום, אז מה דנים עושים? מחפשים משהו לחייב. בסופו של דבר קיבלת בית. טוב, אז אולי הפסעת כאן, אולי הפסעת כאן, זה גרמי, זה גרמה. יש כל מיני דברים. בסוף התברר שהוא לא הפסיד כלום. בינם היה לו בית אחר, אבל הוא פשוט סבל, כי הקבלן שיגע אותו. אני יודע, בתור דיין, הייתי מחפש לחייב אותו על משהו. הייתי מחייב אותו על עוגמת נפש, אם אפשר. זה, למה? כי זה לא חיוב אמיתי, אבל אדם, למה זה צריך לשלם משהו? אז שישלם על זה. אז עכשיו אני מנסה לתרגם את זה למונחים קצת יותר למדניים והלכתיים, ולא רק הרגשת הבטן. אבל האמת שאני לא יכול, אבל קצת. יש כאן חצי חיוב. כלומר, אין כאן פגיעה ספציפית. הרגשות, או כאן זה צער פיזי, אבל צער פיזי הוא גם הרגשה. פסיכולוגיה זה לא דבר שיכול להוות פגיעה, נזק. מצד שני, ראוי שאדם יפצה על דבר כזה. אם יש תשלום נזק, אז זה הפיצוי. זה הפיצוי, זה מפצה אותו על העיקר, ומיד זה מפצה אותו גם על זה. כי הבן אדם היה צריך לשלם. אבל אם אין, אז הייתי חושב שאולי פטורים. לא שייך שזה יהיה מחייב היחיד, כי המחייב צריך להיות... סליחה, הפוך, אני דברתי, סליחה. אם זה מחייב היחיד, אז כיוון שמגיע לך הפיצוי, זה לא בסדר שהוא עשה, אז הוא צריך לשלם. אבל אם הוא שלם משהו אחר, אז לא צריך לשלם את זה. עכשיו, רק להשלים. כיוון שלפני שבוע אמרנו, לפי הרמב״ם, גם נזק וגם צער זה קנס. עכשיו, אם אנחנו אומרים, כפי שרב יהושע בר אמר, שהפירוש המילה קנס זה עונש, אז זה עוד יותר קל להגיד מה שאני אמרתי. כי הוא לא עשה כאן שתי עבירות שמגיעו לו שתי עונשים. זה נכון שהתשלום הוא מקביל למשהו. התשלום הוא עונש, אבל זה לא העונש שמגיע לו כי הוא עשה עבירה בגודל כזה, אלא בגלל שהפגיעה הייתה בגודל כזה. ויש כאן שתי פגיעות. פגיעה בגוף ופגיעה בנפש. אבל בכל זאת, כיוון שהוא לא כאן בעונש, והוא מקבל עונש כי הוא משלם נזק, אז הוא לא צריך עוד עונש. הוא לא צריך להוסיף עוד תשלום. אבל אם הוא לא מקבל כלום, ואולי זה בעצם עומד אחרי התחושה שלי כדיין לא לפתור אותו בלא כלום, כי מגיע שהוא יעשה משהו. אז בתור עונש אולי אפשר עוד יותר להבין את זה. כמובן, רוב הראשונים לא סוברים עונש, וגם אני הסברתי לפני שבוע, שגם לפי הרמב"ם הקנס הוא לא עונש, אלא פיצוי מסוג מסוים. לפי ההסבר שלי, אולי זה גם טוב, אולי אפילו יותר טוב מעונש. כי אמרתי שהפגיעה של נזק איננה פגיעה ממונית לפי הרמב״ם, כי הרמב״ם אומר לא חסרון ממון, אלא, קראתי לזה יצר הנקמנות, כלומר, אתה צריך לפצות אותו על זה שהוא נפגע, הוא בן אדם הנפגע. אז כאן הצער הוא מלווה את הפגיעה הפיזית, ולכן הנזק הוא התשלום על שניהם. אם אין פגיעה פיזית, אז הצער הוא הפגיעה הנפשית, אותו סוג בדיוק. גם נזק אמרתי שזה פגיעה נפשית, ולכן... שני הפגיעות הנפשיות ממש לא ברמת התשלום, זה רמת הפגיעה, ברמת הנזק, הפגיעה הנפשית של צה, הפגיעה הנפשית של להיות מותקף, הם מתחברים גם יחד. אני חוזר ואומר, זה אבא מינה. יש פסוק שאומר פצע תחת פצע, לחייב על צער במקום נזק. שאלו אותי, הגמרא ממשיכה, אני הסברתי אולי צער, כי צער זה ממש דבר מיוחד. אבל הגמרא כנראה חושבת שגם שבט במקום נזק אולי לא נשלם עד, שאין, עד שלא כתוב פצע תחת פצע. וגם ריפוי שבמקום נזק לא נשלם, כי כתוב, ורק בגלל שכתוב פצע תחת פצע. אז זה לא כתוב בפורש בגמרא, באמת לא. זה רק כתוב במילה אחת. בגמרא בדף פה, שורה אחרונה, אחת לתני האחרונה כתוב, וכולן משטר ממקום נזק, תכתיב פצע תחת פצע. למעשה הפסוק הוא בצער, הגמרא בדף חפה מדבר על מילה צער, כאן כתוב, וכולן, זה גם אחרים, והם נלמדים מצער. אז אולי בכל זאת הסברה האמיתית היה בצער, ורק ברמה של לסגור עוד הווה מינה, אז אמרו אותו גם באחרים, אבל האמת, אבל מן הרציני היה רק בצער, וזה כפי שאני הסברתי, כי צער מהווה באמת דבר, סוג אחר של נזק. ריפוי בשבט, יותר קשה לי לראות למה, בגלל שהוא מקבל את השלום היד, אז לא צריך לשלם לו על הפסד הכספי בריפוי. אחרי שהתורה אמרה שצריכים לשלם ריפוי שלא במקום נזק. שאלות. כן, שמול הבהיר את מה שהוא אמר לפני כן, של עליו עוברים גם בהקעה, הוא מוגדר כחובל לעניין עליו. אוקיי, זה לא צריך אותו דבר. זה לא, אני לא מתרשים מזה יותר מדי. במיוחד, קודם כל, זה לא צריך אותו דבר. יש דברים שהם נכללים בלב ולא בתשלום עליו. לדוגמה, יש גניבות שלא מחייבות תשלום. לא גם יפה מה שאני אומר עכשיו, גניבה שפחו משווה פרוטה. אתה נקרא גנב לעניין עליו, לא נקרא גנב לעניין החזרה. זה לא כל כך טוב, כי שווה פרוטה אין מה להחזיר, אפשר להגיד. אבל יש דברים, עליו יכול להיות יותר רחב. בית, אינני בטוח שיש הבדל בכלל, שיש קשר בכלל. הסיבה שאתה חושב שיש הבדל, זה בגלל שאתה רואה בתשלום כעונש על העבירה. אבל מי אומר? אמרתי להם על החבלה. לא כתוב לא תחבול. כתוב לא יוסיף פן יוסיף. לא יוסיף. הלב שלא יוסיף זה לתת מכות למישהו. התשלום של חובל, שנמד מפרשה אחרת לחלוטין, זה לא קשור עליו. זה קשור לזה שהוא חובל. עין תחת עין, פצע תחת פצע, חבורה תחת פרועה. יש כאן פגיעות פיזיות, משלמים כל מיני דברים. לא פגעת פיזית, אתה לא משלם עם משהו, בכלל יש קשר. לא חייב להיות אותו הגדרה, גם אם זה היה אותו מושג, ובטח מי אומר שזה אותו מושג. שואל אבי, אבל פסיכולוגיה שייך לבושת, למה שלא יהיה שייך לצער? היחס שבין צער לבושת, מן הסתם נדבר עליו כשנגיע לבושת. שניהם סוגים של פסיכולוגיה, אבל לא אותו סוג. כלומר, לנו זה הרבה יותר ברור, אני חושב, אשר לחכמי, לחזל. צער זה עצבי. טוב, כשאמר אנחנו, זה בשלב שלפני הפסיכיאטריה המודרנית. כאב זה כן פיזי, ובושת זה נפשי. עכשיו לחזל, כאב זה נפשי, ובטח יש גם אנשים היום שחושבים שגם הרגשת הבושת הוא גם כן פיזי, משהו במוח. פחות או יותר, הם שניהם נפשיים, במובן הרחב, אבל הם, זה שתי רגשות שונות, התורה חיבה שניהם. לפעמים יש חפיפה. אני נדבר על זה כשנגיע לבושת. בסדר, אז בושת דומה לצער בזה, זה יותר טוב. אני דווקא הייתי מוטרד מהיחס לשבט וריפוי, ששמה זה ממון ממש, והפסד ממון ממש, וזה לא קשור בכלל להרגשה שלך. זה לא נזק נפשי, זה נזק כספי, בבנק. והוא צריך לפצות אותי על אותו הפסד, לפחות בשבט, וריפוי נדבר בשבוע הבא, כנראה גם, לפחות מידה מסוימת גם בריפוי. שמואל שואל, יש בגמרא, יש שתי יפותות, אחת מצער ואחת מריפוי. זה, כן, זה שני לימודים, אם תסתכלו, פהי, שורה האחרונה, פהי מוד א', וזה פצע תחת פצע, ליתן צע מקום נזק, ושתי שורות אחרי זה, רב פאפ, השורה שלישית בעמוד ב', רב פאפ משמי דרב אמר, המקרא והרפו ירפא, ייתן רפוא במקום נזק. המפרשים הבינו, אולי בגלל הסגנון, רב פאפ משמי דרב אמר, בדרך כלל זה לשון של מחלוקת, שיש רק לימוד אחד, אבל יש מחלוקת מה לימוד האחד. יש כאן ארבע דינים שצריכים ללמוד, בכולן זה כולל ארבע דברים. אז יש לימוד אחד מצער, ולישה כבר הסבירה, מצער לומדים אצל האחרים, ויש לימוד אחד, רפאפה הציע, בניגוד לרבי זביד, לרב זביד, שזה ילמד מרפואה במקום נזק. אז המפרשים הבינו, איזו שראיתי, שהם חולקים. זה לא שיש שני לימודים, יש שתי הצעות ללימוד אחד. אבל זה נכון, לפי רב פאפה, אז דווקא האב טיפוס יהיה ריפוי במקום נזק. אז זה פחות מתאים לספרה שאמרתי, זה יותר מתאים לזה שמה שהתחלתי להגיד. כלומר, זה יהיה, חושב, זה קצת יותר חלש, אבל זה אותו רעיון. ברגע שאני משלם על עצם הפגיעה, אז גם ריפוי, זה תוספת השלום, זה, לפחות זה גרמה בדיני, בדינים רגילים. זאת הסיבה שבימל איננה משלמת על ריפוי, לכאורה. אז יש כאן חידוש של תורה, אז התורה לא חידשה את זה איפה שיש תשלום אחר. כמה שמלן שכן. אני, כאן יש פחות סברה ויותר, יותר סתם, כיוון שזה חידוש, אז, אז, זה חידוש שבא ל, 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 למלא חור של, מה, לא משלם בכלל? אם הוא משלם, אז לא צריך לשלם. רש"י על התורה, במראה מקמות, מקור מספר 5, רש"י מביא סברה. אני מציין אותו, בלי להסביר אותו. אנחנו, כבר אמרתי סברה אחת, שאתה סברת בטן ולא סברת ראש, זה נראה לי גם כן קצת סברת בטן ולא סברת ראש. כותב רש"י בפסוק חפי, בחפה לפסוק חפי, פצע תחת פצע, אם נפל למשכב נותן שבט ריפוי בושת בצער, ומקרה זה יתר הוא, ובחובל דרשו רבותינו לחייב על הצער אפילו במקום נזק, שאף על פי שנותן לו דמי ידו, אין פותרין אותו מן הצער. לומר, הול בקנה ידו, יש לו לחותך בכל מה שירצה. אלא אומרים, יש לו לחותך בסם, שאינו מצטער כל כך. וזה חתך בברזל וציערו. יש סמלי שהספרה הזאת היא יותר טובה לגבי הצער. רש"י הסביר את זה גם רק על צער. אבל הספרה באמת היא באמת קצת מוזרה. בוא חשב זה רק אבא מינה. הייתי חושב שאם אני משלם, ממש משלם, זה לא שיש נזק, אלא משלם על הנזק, אז התשלום של הנזק פותר אותי משלם על הצער. למה? כי התשלום של הנזק קניתי לי את היד. חתכתי למישהו את היד, כמובן לא בהסכמה, זה לא קניין, אני גם לא מקבל את היד. רש"י לא מתכוון שזה אמת. כן? אם אני משלם למישהו על ידו שקטעתי, אני לא מקבל את היד לעצמי. זה הולך לבית כברות, על פי דין, כי זה אסור בהנאה. ואינני יכול לדרוש אותו גם בהתר הנאה, אם יש לי איזשהו דרך. אם שרפו אותו, אז איפה לא שייך למעסק. אבל זה מין רעיון כזה, שאם אתה משלם נזק, ונזק זה כן תשלום גוף הדבר, פיצוי גוף הדבר, אז היה לי סברה לחשוב ש... קנית את היד, קנית את היד, אז אתה לא, אי אפשר לבוא אליך בטענות שגרמת לצער. היד שלך, אתה יכול לקחת אותו. כמה שמונן שלו. הכמה שמונן של רש"י הוא עוד יותר מוזר מאשר רב אמינא. כמה שמונן לא שהסברה הזאת היא לא נכונה, אלא כמה שמונן, אתה יכול לקחת ליד, אבל תן לו סם. כשתקח את היד, אתה לא יכול לקחת אותו בברוטליות. אתה צריך לתת לו בלי צער. ולכן אתה צריך לשלם על הצער, כי לא עשית את זה. אני לא יודע להסביר את רש"י מה באמת רוצה פה, במיוחד שרש"י איכשהו מעביר את הסברה הזאת גם למסקנה. זה רעיון, לא יודע, קצת בדואית כזאת, קצת פרימיטיבית. קשה להסביר את זה במונחים הלכתיים. הגיוניים. בסך הכל הוא משלם, זה פיצוי, זה לא תשלום, זה פיצוי. ובכל זאת, כיוון שהתשלום הוא כנגד, אולי זה מתאים יותר לשאל הראשונים של הרמב״ם. זה לא כנס, זה דמי היד. אם אני אשלמת לך דמי היד, אז יש לי זכויות על היד, עגלי מטל מפריה, שיכולתי גם לצער אותך. ברוך השם, הספרה היא לא נכונה. טוב, ציטטנו את רשי, הרשי קיים. אוקיי, אז זאת הגמרה הראשונה, שפשוט הצדיק את זה, שצער שלא במקום נזק, גם חייבים. ואנחנו עשינו גם את השורה מדף חבב, מדף פה, עמוד א' בהמשך, שהגמרה מסבירה שאתה חייב גם על צער שהוא ביחד עם הנזק. נושא הבא. לשון המשנה, איך אנחנו משארים? עכשיו אנחנו מגיעים לשומה האמיתית, איך עושים שומת צער. עומדים כמה אדם, כי יוצא בזה, רוצה ליטול להיות מצטער כך. עוד מעט נדבר על החלק השני, אבל כבר נזכיר אותו. איך משארים את הצער? שואלים כמה בן אדם רוצה לקחת או לתת, כבר נדבר, אבל כמה לבן אדם יהיה שווה להינצל מהצער או לקבל את הצער. עכשיו, זה שונה מכל שומה אחר. שומת נזק זה הולכים לשוק ומוכרים עבד, מוכרים אדם, עם יד ובלי יד, רואים את ההפרש. ריפוי, שואלים כמה זה עולה אצל הרופא. שבט, כמה הוא הפסיד. בצער, שואלים כמה הבן אדם היה מוכן לשלם. למה עושים את זה? פשוט מאוד. קודם כל פשוט מאוד, אולי יהיה ספרה אחרת עוד מעט, אבל אין שוק, כלומר אי אפשר ללכת לשוק ולשאול כמה עולה צער, כי לכאורה אין שוק. ומה מוסגר, אני אומר, לכן זה יהיה חשוב לי להביר אם זה רק מציאות או שיש גם סיבה לא ללכת לשוק, כפי שמיד נבהיר, יכול להיות שיש שוק. לדוגמה, היום יש שוק מסוים כזה, לחלק מהדברים, לא בדברים, אבל יש מעבדה באוניברסיטה, הם צריכים אנשים שיעברו, שיהיו שפני ניסיון, שיעברו בדיקות. משלמים? אני מכיר מעבדה באוניברסיטה העברית, משלם 100 שקל, כדי שאתה תבלה חצי שעה בתוך מכונת MRI. זה מדובר, אכן עכשיו בצער נפשי, לא בצער גופני, מביא צער רק בתור דוגמה. יכול להיות שיש ניסיונות שהם דוקרים אותך. זה כואב. יש שוק, משלמים. יש סיבות, כלומר, הגמרא לא האמינה שיש מצב כזה, שיש מקום שמשלמים אנשים כדי להצטער. והיום כן משלמים אנשים כדי להצטער. אני רוצה לראות, אני בודק כאב. יש מעבדות כאב. אז צריכים לשלם לך כדי להיות שפן. עכשיו התברר שיש שוק. טוב, נשים את זה בצד. א', אני אומר, אין שוק. אז לכן, אי אפשר לשאול בשוק כמה מעריכים את זה. אז צריכים לעשות משהו דמיוני, כמה אדם ישלם כדי להצטער. אז למה לא שואלים אותו? זה ברור, כי הוא לא נאמן. נשאל אותו כמה הוא רוצה כדי לעבור צער, אז הוא יגיד מיליון דולר. אז צריכים לשאול אדם כי יוצא בזה. למה כי יוצא בזה? אולי נשאל מישהו אחר. אז כאן רשי מסביר על המשנה, כי יוצא בזה לפי מה שהוא מעונג רב צערו וכאבו. יש בעיה בצער, שהצער של בן אדם אחד, זה לא הצער של בן אדם אחר, וזאת עוד סיבה למה לא יכול להיות שוק. באמת. כי אם אני משלם בשביל כמות הצער, אז פרה זה פרה, ואפשר להגיד שיד זה יד, כיוון שמעריכים את זה כאבן נמכר בשוק, אבל הצער, החפצה האובייקטיבי שנקרא הצער, הצער של ינקול איננה הצער של שמעון, כי הוא, כמו שרשי אומר, פחות מעונג, או יותר מעונג. אם אני דורך על האצבע שלך, זה כואב לך יותר, משום דורך על האצבע של מישהו אחר. אז צריכים לחפש מישהו כיוצא בו. כלומר, אדם שיש לו אותו סף כאב, אותו רגישות. אני לא יודע איך עושים את זה בכלל. כנראה שמנחשים, כי זה בערך, לא מישהו, נגיד אדם ממוצע, לא מישהו שהוא אין לו בכלל סף כאב, יש אנשים כאלו, ולא מישהו שברגע שהוא רואה את המחת, הוא כבר מתחיל לצעוק. אז רשי כותב, לפי משהו מעונג, רב צערו וכאבו. לכאורה לפי רשי, למרות שזה יוצר קושי מבחינה מציאותית, אבל הרעיון הוא נכון, אני צריך לשלם בשביל גודל הכאב. אז אני צריך לגלות כמה באמת כאב לך. איך אני מגלה את זה? אז אני מחפש מישהו שאומר לך, ומתאר לו את הפגיעה, והוא אומר לי כמה זה כואב, כלומר אומר לי בדולרים כמה זה כואב. הרמב״ם, במשפט המקביל, פרק ב' הלכה ת', כמה הוא הצער, הכל לפי הנזק. יש אדם שהוא רך וענוג מאוד, זו אותו מילה שרשי אמר, שהוא מעונג, יש אדם רך וענוג מאוד, הוא בעל ממון. ואילו נתנו לו ממון הרבה, לא היה מסתער ממש. לא היה מסתער מעט. ויש אדם שהוא עמלן וחזק ועני, ובני זוז אחד מצטער צער הרבה. הרמה מכניס כאן, יש לו שלושה מילים, אבל זה שני קריטריונים. יש לו רך וענוג, או עמלן וחזק, זה הענוג של רשי. הרמה מזכיר גם עני ועשיר. עכשיו, אני והשיר זה משהו אחר לחלוטין מענוג וענוג ורח. זה נכון, אדם השיר לא יקבל כסף כדי להצטער. זה לא דומה, זאת אמת. יש אנשים שמוכרים כליות. במודוויה זה עולה $5,000. כי הם אין למה לאכול. אבל אדם בארץ, או אדם מהמעמד הביניים, לא דווקא עשיר, לא ימכור כליה בשביל $5,000 ולא בשביל $100,000. אז לא בגלל שזה שווה לו יותר, אלא הלחץ כספי, לחץ כלכלי, מאפשר אנשים לעשות דברים לא נורמליים. עכשיו, בדברים שהם לא צער, אז זה גם נכון, אבל זה לא רלוונטי. אם אני צמא, רעב, הולך למות, אז אני אשלם $5,000 על כוס מים. אבל אם, 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 אם לא ייתנו לי אחרת, אבל במחירה כלכלית, אדם שהוא צמא מאוד מגיע לשוק, אז הוא משלם מה שאחרים משלמים. כלומר, כי יש שוק. והמחיר הוא אובייקטיבי. כיוון שכן, אז אין מקום להגיד שאם אני שברתי את ה... אני הרקתי את הגדי האחרון שיש לעני, כבשת הרש, שאני שם לו יותר מאשר אם הרקתי כבש של אדם עשיר. כי כבש אפשר לקנות בשוק. ולכן המחיר של הכבש שלו זה המחיר של הכבש שלוקחים בשוק. אבל בצער לא מדובר ב... היה לך צער, אז לך תכנה צער אחר. כן? זה לא דבר שמוחלפים. באמת מדובר במה שנוגע אליך. אז הרמב"ם אומר שאם אני מצער אדם, אני, אז אני משלם לו פחות. כי הוא, אדם כמותו, כי יוצא בו, יעריך את אותו כמות של כאב בפחות כסף, כי הוא צריך כסף. אדם שהוא עשיר, שלא מחפש להרוויח כסף בכל מחיר, אז יש דברים שהוא לא מוכר. הוא לא מוכר את גופו. לא מוכר את כאבו. אני אומר לא מוכר את גופו. מקש בגמרא זה לא מוכר את כאבו, גם בשביל מחיר גבוה, גבוה ביותר. עכשיו, יש הבדל עצום בין שיטת רש"י, שלא הזכיר את זה, לבין שיטת הרמב״ם. הקריטיון ברש"י זה ניסיון. ניסיון לא מדויק, אבל לערוך את האובייקטיביות של הכאב. האדם הענוג באמת כאב לו יותר מאשר האדם הגס. ואתה צריך לשלם בשביל הכאב. אם היה לנו מכונה, יש דברים כאלה. אם היה לנו מכונה שהיה מודד כאב, אני אומר, יש, אבל אין, אבל נניח שבאמת יש משהו שבודק את העצבים ורואה את התגובה, תגובת הכאב של אדם. יש דברים שמנסים לעשות את זה. אני רק אומר את זה בתור דוגמה. אז אתה מסלחים על זה. אם זה עלה לחמש, חמישה שקלים. עשר, עשר שקלים. זה הניסיון של רשי. אבל ברמב"ם זה לא שאדם עשיר כואב לו יותר. לא כואב לו יותר. הוא רק לא מעוניין לשלם על זה. כמו שאדם שהוא יש לו מים בבית, לא ישלם על מים. הוא צמא, כן ישלם על מים. עשיו שילם המון על נזיד עדשים. כפי שאמרתי, החישוב של הרמב״ם לא שייך, אבל גם אני חושב גם לא מעניין אותי בשום מקום אחר. נדמה לי שיש כאן מחלוקת, לפי רש"י, בסופו של דבר, בניגוד למה שאמרתי לפני 10 דקות, אז צער זה כן חיוב פחות או יותר רגיל. אני אומר, נכון, אין כאן חפצה, ואין כאן הפסד ממון, אבל התורה חידשה, זה חידוש התורה, שצריכים לשלם פיצוי על הכאב. ורק השאלה היא, אז על כאב גדול שווים יותר, על כאב פחות, משלמים פחות. איך יודעים כמה כאב היה? שואלים מישהו שהוא כיוצא בו. אבל זה כן אובייקטיבי, כלומר, אני מגדיר את הכאב כדבר, וגרימת כאב מחייב תשלום. לפי הרמב״ם, זה אישי. זה אישי. אני לא משלם את הערך של הכאב שלך, אני משלם לך את מה שזה שווה לך. כלומר, אני אגיד את זה בצורה קצת אחרת, הביטוי שרק השתמשתי לא קיים במקום אחר. לא מעניין אותי כמה הכוס מים שווה לך, לא מעניין אותי כמה הנזיד הדשים שווה לעשיו, זה שווה המון לעשיו. יש מקום אחד שאני מכיר, ושם יש מחלוקת ראשונים, הגמרא, אומרת לגבי רב כהנה, שכתוב שהיו פודים את הבכור, שאלה בתוספות אם רב כהנה היה כהן או לא, אבל צריכים לתת חמישה סלעים, אז רב כהנה אפשר לתת סודר. למה? כי הוא תמיד חכם. ואם עבד לו הכיפה, אז הוא חייב. הוא חייב כיסוי הראש, כי תמיד החכמים הולכים בכיסוי ראש. אז בשבילו סודר פשוט שווה חמישה סלעים. אז יש שם, במקרה מאוד מסוים, הראשונים ממש התווכחו אם זה נכון או לא נכון, אבל בכל זאת רואים שם ספרה כזאת, שיש דבר שנקרא ערך אישי. חוץ מזה, בנזיקין אין דבר כזה. אם אני פגעתי בקוס מים האחרון שיש לך, אני לא משלם יותר משל קוס מים, בתנאי שיש קוסות אחרים. כלומר, יש מים בשוק, אז הערך הוא הערך של קוס מים. לא כמה זה שווה לך, איך אתה מרגיש. וזה שיטת רש"י גם בצער. צער, למרות שהוא שונה מכל דבר אחר, אבל הפיק זה אתה כתוב, זה כן כמו כל דבר אחר. לצער יש מחיר. הרמב"ם, אני לא משלם לך על כמה שווה הצער שלך. אני משלם כמה שווה הצער שלך לך. ולכן, צריכים לשאול אותו כמה, רק ש... הרמב"ם אומר, אי אפשר לשאול אותו, כי הוא לא נאמן לתרץ. אז צריכים למצוא מישהו שיש לו אותו הערכה אישית סובייקטיבית. וזה, אומר הרמב"ם, זה עשיר כמו. אבל יוצא לפי הרמב״ם שצער הוא באמת שונה מכל חיוב אחר בעולם. אני לא נותן לו פיצוי על זה שהוא היה צריך לעבור צער, אלא אני צריך לפצות אותו בעצם משהו ידוש. אני צריך לתת לו תשלום כספי על כמה זה שווה לו להצטער באותו דבר. לפי זה אני ממש לא מופתע. לא הייתי מופתע בכל מקרה, שרמב"ם קורא לצער נזק, שקורא לצער כנס, זה הרבה יותר כנס מאשר נזק. נזק, בכל זאת, התשלום, גם לפי הרמב"ם, הוא שווי, אולי שווי מלאכותי, אבל שווי העבר. זה אולי לא שווי אמיתי של העבר, וזה כן שווי אמיתי של העבר, אבל זה השווי הלכתי של העבר, כי הלכנו לשוק והערכנו את העבר. אבל לפי הרמב"ם אין שווי אובייקטיבי לצער, אני צריך לתת לבן אדם הזה שירגיש טוב. כמה יכול. כיוון שהוא הצטער הרבה, אז עכשיו הוא צריך להרגיש טוב. כמה כסף ניתן לו כדי שהוא ירגיש טוב? אז צריכים לשאול אותו. והוא אומר, אני בשביל מיליון דולר לא הייתי מצטער. אז צריכים לתת לו מיליון ועוד דולר. יש כאן מחלוקת עקרונית לגבי מה זה צער. הרמב"ם מגדיר צער סובייקטיבית. ברש"י לא. אני רוצה להדגיש עוד פעם, לפי רש"י זה לא סובייקטיבי. זה הכאב היה סובייקטיבי, אבל הערך של הכאב הוא אובייקטיבי, יש קשיים איך להשיג את אובייקטיביות בהערכה. אבל לזה אנחנו חותרים, להגיע לערך אובייקטיבי של של הצער. ברמב"ם נדמה לי שלא. ועכשיו, את עצם ההערכה עצמה. אומר הגמרא, בדף פ"ד עמוד א', תניא, פ"ה עמוד א', צער במקום נזח הכי שמין עלי. אמר אבוד ושמון עומדין כמה אדם רוצה ליטול לקטור לידו. אומר הגמרא, לקטור לידו לא צער לחוד היו. הכול חמישה דברים עיקר, ועוד בשופטין עסקינן, אלא לקטור ידו הקטוע. ידו הקטוע, נמי לא צער לחוד עיקר, צער בושת עיקר, לכסיפה למילטה, למשקל מבשרו, למשתי כלבים. אלא עומדים כמה, איך אני מגיע להערכה רק של הצער? אלא עומדים כמה אדם רוצה ליטול לקטור לידו המוכתר למלכות בין סם לסייף. אז מה ההצעה הראשונה, או ההצעה הזאת? כמה אדם רוצה ליטול? לקטוע לו ידו, אדם הזה מוכתב לקטוע ידו למלכות. נבח הוא גנב בסעודיה, ועכשיו הולכים לקטוע לו ידו. אז כמה הוא ידרוש, נגיד לו שאם הוא יסכים שנעשה את זה בסייף ולא בסם, סם כזה כנראה לא כואב, אז כמה הוא ירצה לקחת? כמה צריך לשלם לו כדי שהוא ייתן לנו גם להכיב לו. אומר הגמרא, לא. החנמי לא שקל ומצא נפשי. אומר הגמרא, פשוט זה לא יקרה, הוא לא יסכים. בשביל הון תועפות. או אם הוא כן יסכים, זה יהיה כל כך גדול, כפי שמיד נקרא בראש, שאני לא חושב שזה העמדן הנכון. אלא עומדין כמה אדם רוצה ליתן לקטור להיות המוכתב למערכות בין סייף לסם. אז לא שואלים אותו כמה נצטרך לשלם לו כדי שהוא יסכים לכאוב, אלא כמה הוא ייתן כדי שאנחנו נוריד ממנו את הכאב. המלכות עושה את זה בסייף, אבל אני לוחש לו, אני זה שהורג, אני זה החתכן. אז אם אלו, אני מוכן לתת לך סם הרגעה לפני כן, או לקטוע את היד בסם, לא יודע בדיוק מה המציאות, וכמה תיתן לי כדי לעשות את זה. אז זה הערכת הכאב. שואל הגמרא, זה לא מה שכתוב. כתוב במשנה מפורש, ליטול, וזה ליתן. אומר הגמרא, ליטול זה ליתן. כמה הוא מסכים שאני איתול, או לא כמה הוא יסכים שהוא איתול. כמה הוא יסכים שאני איתול, כלומר כמה הוא יסכים שאני איתן. טוב, הבנו את הגמרא. הרמב״ם, בהלכה י' טוב, אני צריך לקרוא הלכה ת'. אומר הרמב״ם בהלכה ת', כמה הוא עצר? הכל הוא לפי הניזק. יש אדם שהוא רך ואנוג מאוד, הוא בעל ממון ונתן לו ממון הרבה, לא היה מצטער מעט. ויש אדם שהוא עמלן וחזק ואני נזוז אחד מצטער צער הרבה. ועל פי הדברים האלו, עומדין ופוסקים הצער. היינו מפסיקים עכשיו, לא בדיוק הסביר, אומר, אתה צריך לתת את הערך של הצער לפי הבן אדם. הלכה י', כיצד משאר עם הצער במקום שחוסרו עבר? הרי שקטע לו ידו או אצבע או עומדין כמה אדם רוצה ליתן, בין לקטוע עבר זה בסייף או לקטוע אותו בסם. אם זה המלך לקטוע ידו רגלו. הרב מביא את כל העניין הזה, שכמה אדם רוצה לתת, רק בהצער במקום שחוסרו עבר. כלומר, זה רק במקום שצער במקום נזק. אנחנו כבר עברנו את השלב הראשון של השיעור היום. אין הבדל, אתה חייב בשניהם. גם צער במקום נזק, אתה חייב. וגם צער שלא במקום נזק, אתה חייב. ברמב״ם יש קצת ראיה, קצת משמעות ש... בהלכה ת' הוא אומר, משארים. איך משארים הצו במקום שחסר העבר? אז יש לי שיטה כזאת שנקרא כמה הוא ייתן כדי להחליף סייף בסם. מה כן הערכה של החתת? לא כתוב. עומדין ופוסקין הצער. מתוך השוואה היה נדמה לי, וזה לא מוחלט, שרמם אולי רוצה להגיד שבהלכת ת' משלמים לו כמה הוא רוצה לקבל, כדי להצטער, ובהלכה י' כמה הוא רוצה לתת. כלומר, כמה שהגמרא הסבירה שזה הרבה יותר, אז הלכה ת' זה הערכה גדולה, כמה אדם רוצה לקחת כדי להצטער, אבל באיפה שקוטים לו את היד, אז אי אפשר לעשות את זה, אז עושים משהו אחר. עכשיו, אם הדיוק הוא נכון, קודם כל יש ראשונים שאומרים את זה. ימיין נקרא את הראש, הרייבד בשיטה מקובצת, מלא אפשרות כזאת גם כן. שההערכות הן הפוכות בשני המקרים. עכשיו, היה אפשר להסביר את זה בצורה מציאותית לחלוטין. יש פשוט תקלה. הגמרא לא אמרה שלשאול מישהו כמה הוא רוצה, כדי שנעשה את זה בסייף ולא בסם, זה יגרום לתשלום גבוה מדי. הגמרא אמרה, זה לא נקבל תשובה בכלל. אמר הגמרא, כשחשבנו ששאלנו אותו כמה הוא רוצה ליטול, לקטור לידו מוכתב למלכות בין סם לסייף, הוא שאל הגמרא, לא ישקלו מצל נפשי, הוא לא יענה. הבן אדם נורמלי לא יקבל כסף במקרה הזה שקוטלים לו את היד בסייף. אבל, עכשיו, למה לא? כי בן אדם נורמלי לא יכול להפריד את השאלה מעצם הקטיעה. הגמרא לפני כן אמרה, בוא נשאל אותו כמה הוא רוצה שנקטור לו את היד. והגמרא, אבל יש שם גם נזק. אז אמרה, טוב, נגיד לו כמה זה ישווה לו אם בין סם לסייף. אבל כנראה שבמציאות פסיכולוגית, אדם לא מסוגל, כשאומרים לו כמה אתה רוצה לקחת כסף כדי שנחתוך את היד בסייף, ומזכירים לו שהוא לא יסכים בחוץ לנסה את זה בסם, הוא לא מבודד רק את הצער. אז היה אפשר להגיד, כלומר, זה מה שמהגמרה, פשוט הבדיקה לא עובדת, אז עושים בדיקה הפוכה. אז זה יכול להיות הסבר של הרמב"ם. שמעתי פעם מהרב ז"ל, שהוא אמר משהו דומה, גם כן ברמה הפסיכולוגית. הוא אומר, אין מציאות שאדם פעם חשב או פעם הסכים, ולכן אם הוא גם לא מוכן להסכים, שנקטע לו את היד בסייף במקום בסם. אז לכן התשובה שלו זה לא. אבל יש באמת מקרים, כל הזמן, זה ממש לא נדיר שאדם לוקח כסף כדי להצטער. זה החיים. כלומר, אדם הולך לעבוד, יש עבודה שיש בו צער, יש עבודה שיש בו נוחיות. צריך לשלם יותר על זה. אנשים רגילים, ככה רב אמר, האמת זה נכון, אנשים רגילים להצטער תמורת כסף. ככה שמעתי. אני נבח, אני מקבל כסף כדי להגיד שיעורים, אז אני לא. אני מברך על כך, אבל יש הרבה אנשים שעובדים ומצטערים ולוקחים על זה כסף. אם לא ייתנו להם את הכסף, אז הם לא יוכלו לעבוד, הם יוכלו לשכת העבודה ולא יצטערו. עבודה שיש בצד צריכים לשלם יותר ומקבלים יותר. אז לכן יכול להיות שזה רק מציאות כזאת. בראש, המציאות הזאת גם כן, המקרה הזה גם כן עולה. בתחילת הראש, סימן א', במראה מקומות, מספר, מראה מקום מספר 3. כותב הראש ככה. עומדים כמה אדם כי יוצא בזה רוצה ליטול, להיות מצטער כך. זה אומר, כן, כמה אדם רוצה לקחת כדי להצטער. ואמרו בגמרא, דצב מקום נזק, כגון היכה דקתי לידי, לא אמרינן כמה אדם רוצה ליטול לקטור לידו. זה מה שאומר, קודם כל משארים כמה אתה רוצה לקחת. אומר הגמרא, אם מדובר בקטיעת היד, אז לא אומרים את זה. למה? דשומה שאין לסוף היא, שלא היה אדם לוקח הון למכור ידו לקטור. אז זה נשמע קצת כמו שאמרתי, זה אין סכום, לא נקבל תשובה. בהמשך משמע שיש סכום, אבל זה כל כך גבוה, שאני לא רוצה לקבל אותו. אומר הראש, דשומה שאין לסוף היא, שלא היה אדם לוקח הון למכור ידו לקטור, ולהקל בשומות ילפינה מביר וסטי אחר. כן, את זה ראינו בעבר בראש, ולמדנו את זה בפרק הכונס, שיש, אם יש יותר מדרך אחת להאריך, דרך אחת נכונה להאריך את הנזק, אז יש מגמה להקל. ראינו את זה בסוגיית יודו אגבי עבד, זה היה פה הראש. ראינו את זה בסוגיית שדה אגבי שדות, ארוגה אגבי שדה. עכשיו, הביטוי כאן משמע שיש שתי ערכות, לא שאין ערכה בכלל. שאף אחד לא יסכים לקבל שום סכום בעולם כדי שנקטע ידו שלא בסם. כמו שהוא כתב, שלא היה אדם לוקח חול עם כל ידו, בדיוק בהמשך הוא אומר, הוא להקל בשומות אפילו בבאר ובשדה אחר. כלומר, הסכום הוא גבוה מדי, יש שני סכומים, אפשר ליטול או לתת, ולכן עושים, לתת ולא ליטול, כי מקילים על המעסיק. אם זה היה הפשט בראש, אז זה כאילו הוא אומר ש... אני לא יודע אם זה המציאות, אומר, לגבי אם לא היה כאן היד מעורב, רק צער שלא במקום נזק, אז אין הבדל. ליטול וליטין זה אותו דבר. אבל כיוון שמערבים פה גם הפסד היד, וזה מבחינת פסיכולוגית עובד עליו, אז נוצרו כאן שני סכומים, אז הולכים על הסכום הנמוך יותר, שזה לתת ולא ליטול. אולם בהמשך, מסביר הראש, ואף ידו שהיא מוכתמת למלכות דקות לבשם, אין אומרים כמה אדם רוצה ליטול דקות לבשייף, וגם זה שהוא מראה בי, ולא מקבל איניש צייר אילוי לכתחילה אלה בדם המרובים. כן, הוא לא אומר שהוא לא יקבל בכלל, אבל זה היה סכום גבוה מאוד. ואז הוא ממשיך את הביטוי הבא. אבל צער זה כבר נעשה. זה הביטוי שאני רוצה שנתעכב בו קצת. אני קורא את כל המשפט עוד פעם. הוא אומר, גם אם אני מדבר על בן סם לסייף, לא. וגם זה שומר רבה היא. לא מקבל איניס צייר אילויי לכתחילה אלא בדם המרובים, אבל צער זה כבר נעשה. הלכך שמין להקל. כמה אדם רוצה ליתן, שיקטע ידו בסם הכתובה למחרות לקוטו בסייף. בדם עם אלו נודלים מן המזיק ונודלים לניסק. מה פירוש הביטוי, אבל לא, אדם לא מקבל צער אילויי לכתחילה, אבל צער זה כבר נעשה. יש כאן לכאורה שני מגמות, שני נימוקים שונים שמורבים בראש. מצד אחד, הראש אומר, שאם יש שתי הערכות נכונות, תראה, זה לא שוק, שאתה הולך ומוכרים, אז יש מחיר. כאן אני יכול להסתכל ככה, אני יכול להסתכל ככה. אז אומר, הראש לוקחים את הסכום הנמוך יותר, במיוחד כיוון שיש הפרש עצום כאן, אז צריכים להקל על המעסיק. בסדר, שמעתי, קיבלתי, ואנחנו פעם פגשנו את זה. אבל משתמע מהראש גם משהו קצת אחר. אתה שואל בן אדם כמה הוא רוצה לקבל כדי לעבור צער, אז זה לכתחילה, אז הוא יגיד סכום פנטסטי. אבל זה לא מעניין אותי גם. זה לא שהסכום הוא גבוה מדי, זה לא הסכום הנכון. כי כאן הצער הוא בדיעבד, הוא כבר עבר אותו. הראש, אני חושב שטוען, לפחות רומז שהוא טוען, שיש הבדל, כיוון שלא אובייקטיבי, באמת, לא חפץ, יש הבדל כמה אני מעריך צער עתידי, כמה אני רוצה לשלם כדי לא לעבור אותו, או כמה אני אשלם כדי כן לעבור אותו, סליחה, כמה אני רוצה כדי לעבור אותו, לבין אם כבר עברתי צער, אתה פגעת בי, אז כמה זה באמת שווה. אני צריך לתת את העומדן אובייקטיבי לצער שעברת. ולוקש כמה אתה רוצה לעבור זה עוד פעם, זה לא אותו סכום. פסיכולוגית, כמובן זה פסיכולוגיה, זה לא אותו סכום. אני צריך לנסות כמה אתה מעריך שווה לך מה שכבר עברת. הניסיון להגיד לו כמה תשלם כדי לא לעבור אותו, זה יותר קרוב לאמת. כי אז אני בעצם אומר, תדמיין לעצמך שאתה עובר אותו, כמה תשלם כדי שזה לא יקרה. אז כמה תשלם כדי שזה לא יקרה, זה הפידין שווה לכמה אתה רוצה לקבל כדי שזה יהיה כאילו לא עברת. כלומר, עכשיו שעברת, כמה כסף ייתן לך את ההגשה ש... אוקיי, זה מאוזן. התשלום לא לעבור בעתיד הוא מקביל לתשלום ש... מרגיע, התשלום שהוא הפליאטיב, התשלום שהוא מבטל את הכאב למפרע במחשבה של בן אדם. אתמול כאב, ואני קורא שכאב, אם תשאר לי כך בכסף, אז אני מרגיש שלא כל כך כאב לי. בסופו של דבר, הסכום, קצת כאב וקצת כסף, התאזנו. זה המטרה שלנו. לשלם היום מספיק ש... אז הכאב לא כואב. אז זה התשלום, כמה אתה תיתן עכשיו כדי לא לעבור הכאב. כמה תקבל כדי כן לעבור אותו, זה סכום אחר לחלוטין. הוא גם הרבה יותר גדול, אבל העיקר הוא שזה סכום אחר. ככה אני שומע מהראש, כלומר, זה לא חילוק מציאותי, פשוט לא הלך לנו בשיטה הזאת, אז הלכנו לשיטה אחרת. יש כאן שלוש שיטות שאני מסכים סך הכל. אחד זה להגיד שזה פשוט לא הולך. אתה ניסית ללך, הדרך הנכונה היא להגיד כמה זה שווה לו, לשאול אותו כמה הוא רוצה כדי לעבור, אבל ביד זה לא עובד. אז לכן הם צריכים לעשות הפוך. וזה יכול להיות הפשט ברמב״ם. מאחד משתי הסיבות שאמרתי, לגבי הסבר ברמב״ם. הסבר הראשון בראש הוא שהאמת שיש כאן שתי ערכות נכונות. בשר שלא במקום נזק, אז הם אותו דבר. אז אמרנו כמה הוא רוצה, אבל האמת אפשר גם כמה הוא ירצה לתת, כמה הוא ירצה ליטול, כי זה אותו דבר. אבל ביד, הסכום מתחיל לאמיר גבוה מאוד, ואז אנחנו בוחרים בסכום הנמוך יותר. אפשרות שלישית היא שאתה צריך לדעת מה אתה מעריך. אתה צריך לשאול כמה הדבר הזה שווה לו, החוויה שהיה לו אתמול, כמה צריכים לשלם לו כנגד, פיצוי. כמה כסף שווה לצער. וזה, כדי לקבל תשובה וקשה לקבל תשובה, אז אני צריך לשאול כמה כסף היום יאזן, פיצוי זה איזון. אז כמה כסף, זה הסכום. איך אני יודע כמה כסף צריכים היום כדי שיתאזן? אז אומר הראש, זה כמה כסף הוא ייתן היום כדי לא לעבור אותו. כן? אז הכסף הזה שווה לאין כאב. כמה כסף הוא רוצה כדי לעבור אותו, זה פשוט לא הסכום הנכון, זה סכום אחר לחלוטין, וזה לא עוברים. עכשיו, יש ראשונים שחולקים על כל הגישה הזאת. זה נכון שהגמרא דיברה רק במקרה של צו במקום נזק, אבל זה יכול להיות בגלל שהגמרא שאלה שאלה אחרת, לא איך מעריכים, אלא איך בכלל מעריכים, איך אני מוצא מקרה שזה מבודד אותו, כי זה חלק משאלת הגמרא. פשוט, שואלים אותו כמה כסף הוא רוצה כדי שנקטע לו את היד, אז הוא מרבה והרבה סכומים ביחד, גם נזק, גם צער, גם בושת, גם ריפו וגם שבט. אני צריך לשאול בבידוד. לכן הגמרא שאלה על נזק שלו במקום נזק. צו במקום נזק. כי צו שלו במקום נזק, זה רק הצו. אבל זה לא אומר שהנקודה הנוספת, שאלף מבודדים על ידי זה שעושים סם וסייף, אבל השאלה אם זה ליט או לא ליטן, יש הרבה ראשונים שחושבים שזה נכון גם במקרה של נזק, של הצו שלא במקום נזק, שלו מקובצת מובע בשם גאון, ועוד קטע בשיטה, זה לאו דווקא. מהרמב"ם משמע שזה דווקא, אבל הראש אומר במפורש, שזה דווקא, גם הרייבן אומר שזה דווקא, אז חיפשנו את הסברה, והסברה האחרונה, כלומר, אם הסברות מציאותיות, אז זה לא מהפכה קצת. אבל לפי הסברה האחרונה שהזכרתי, על פי רמז, דק, בתוך הראש, למרות שהראש גם אומר משהו אחר, אז זה לא פייר לדייק בראש, אבל מהראש קצת משמע, שתשובה לשאלה, מה האופי של הכסף כאן? האופי של הכסף הוא, כסף שמאזן את הכאב. אם כאב לי וגם קיבלתי כסף, אז זה בסדר. אז זה צריך להיות הערכת בדיעבד ולא לכתחילה. איך אפשר להעריך בדיעבד? כיוון שלא שואלים אותו. אז התשובה היא מצאתי משהו דומה. לשאול אותו כמה הוא ייתן כדי לא לעבור את הכאב שמובטח לו. כי זה כמו בדיעבד. המלך אמר שהוא הולך לקטור לו את היד. בסייף. אז זאת עובדה. ועכשיו הוא משלם כדי לשנות את המצב הזה. זה כמו לקבל כסף כדי לשנות את המאזן הסופי של כאב פלוס כסף. כאן זה כאב במקום כסף. אבל, או כסף במקום כאב. אבל זה כסף במקום הכאב שהובטח לי. כסף כדי לקבל כאב עתידי, כאב לכתחילה וכאב בדיעבד, הם שני כאבים שונים בערכת בני אדם. אז אם זה נכון, אז למדנו משהו על החיוב של צער, שהוא באמת שונה מחיוב. אני לא מעריך כמה הצער שווה, אלא כמה כסף יתקן את הצער. יתקן את הצער. עכשיו, מידה מסוימת, אני רק אזכיר, הדבר הזה, אולי זה טוב. כי חקירה שהזכרנו בפרק הכונס, שיטת רב חיים, שרב חיים אמר שבנזיקין לא משלמים פיצוי על אובדן כסף, אלא משלמים בשביל הדבר עצמו. אז שלחנו, אני חושב שלא דיברתי את זה בשיעור, אבל שלחתי את המקור הזה, שבחיים דיבר, מי שיש לו בול נדיר, ושורפים אותו, או יש לו שני בולים נדירים, שורפים אחד, אז המחיר של השני עולה. אז הוא אומר, חיים, מה צריכים לשלם? כי אתה לא משלם על ההפסד הבנק שלו, אלא על ההפסד החפצה. מזה יצא גם, שגם התשלום הוא החלפת החפץ. אני בעצם שברתי לך חלון, אני חייב לך חלון. הכסף זה עוד סוג של חלון. אבל אני חייב לתקן את המצב, להחזיר את המצב לאפס. אם זה נכון, ואם זה נכון מה שמעתי בראש, אז צער דווקא דומה לזה. אני חייב להחזיר את המצב לאפס. ואז אני להחזיר את המצב לאפס. אם אדם מצטער וקיבל כסף, אז בסך הכל הוא לא יצטער. זה הבדיעבד של, של הראש. זה ההסבר של המילה פיצוי כאן. אז זה יסתדר יפה, זה לא קושיה ולא תשובה, אבל זה יסתדר יפה, זה לשמור על שצער, למרות שהוא שונה לחלוטין באיכות הנזק, אבל היחס בין התשלום לבין הפגיעה, הוא דומה ליחס שבין כל תשלום אחר, לבין כל, הופכות בדלימה מולות בדרך כלל בנזיקין, תשלום ופגיעה. טוב, זאת סוגיית צער, בשיעור שנכתב בידי רב שמואל שמעוני ונשלח, חושב עוד לא, מחר בבוקר, אז הוא עלה כמה וכמה שאלות באמת מעניינות לגבי מצבים שהם דווקא מודרניים. כלומר, א', יש סמים, יש סמי הרגעה, וב', יש כל מיני גורמים אחרים שאולי יכולים לשנות את היחס למצבים שמתוארים בגמרא. האמת שמצב בגמרא היא די פשוטה. משום שמדובר על אדם שחתך יד, אז אין לך יד. וזה כואב, אז יש עכשיו כאב. היום, נניח, חתכתי לך את היד, אז הרופאים תופרים את היד בחזרה. וזה אולי כואב יותר. יש כל מיני מצבים שיכולים לשנות את המצב הזה. איך להאריך... איך להעריך כאבים. מצד שני, נזכרתי דבר מראש, אולי דווקא זה יותר קל היום להעריך כאב, כי יש מחירים על כאבים. יש אנשים שמשלמים על כאבים. מניעתן, יש שוק. כמה אדם ישלם כדי לקנות סם, כי יש סמי הרגעה כמעט בכל כאב, אז יש מחיר. וזה שהכאב הוא עצום, אבל כמו כל דבר אחר, אם אפשר לקנות דבר שמסלק את הכאב, אז אולי זה רלוונטי. מצד שני, כפי שאמרתי, יש גם אנשים שמשלמים לך כדי שיחב לך. וזה די מפותח. אז אולי יש לנו תשובה בשוק, למרות שהגמרא חושבת שאין מחיר בשוק, וזה אמרתי בהתחלה, ששאלה היא אם אני משלם לך על הסבל האישי, או שאני משלם לך על הסבל שלך האובייקטיבי. אז יש אולי מקום ללכת לשוק, למרות שהגמרא חשבה שאי אפשר. זאת סוגיית צער. שבוע הבא אנחנו פשוט עוברים לה, זה גם הקטע הבא וגם החיוב הבא, שזה החיוב ריפוי. ושם יש שאלות קצת שונות בגמרא. לגמרא בהמשך פהי מוד א' עד אמצע... זה בדיוק, אמצע פהי עמוד ב', עד שמגיעים לשבת. עושים כל שבוע, נעשה אחד מחמשת המחייבים, עד שנגיע למשנה הבאה. יש שאלות? אם לא... אז לילה טוב לכולם. נתראה בשבוע הבא. לילה טוב.